ראית שוליה את הקולפים? מה כל פרט קיים זה עם ניגו הקייש?
הוא עשה הרבה.
זה עבר לשקד. דבר ראשון שלא אשכח, נשארו לי עודפים של חוברות שעשו לי פעם בין צורים שיש בהם תשובות הלכתיות שלי והלכה וכדומה, זה נקרא מחוויון עוז וכל אחד מוזמן לקחת, זה פשוט נשארו עודפים, אין טעם שזה יישב אצלי בבית ככה, כל מי שרוצה מוזמן לקחת, זה דבר ראשון. דבר שני, ואתה גם תדאג לאימא שלך. וחוץ מזה, תיתן לי פעם אחת את הפלאפון הנכון שלה, אחרי השיעור. דבר שני, העליתי... יש לי אתר. מה זה יש לי אתר? אני לא מבין באתרים כלום, אבל אני מבין שזה חשוב. אז יש לי בן שבנה לי אתר. ועכשיו אנחנו משדרגים אותו וכו'. אז... באתר שלי יש מקראות, שזה התחלת פירוש התורה, כפי שאני חולם עליו הרבה שנים, שדרוג של מקראות גדולות.
מה הפירוש
שאתה עושה
על כל פרשה?
אני מעלה משהו על כל פרשה. העליתי את יתרו, שזה הקונספט המלא של מקראות, מי שכבר ראה, ו... עכשיו אני מעלה את טעימות, אז לקראת פרשיות המשכן אני העליתי אתמול קובץ במדור מדע בתורה, משהו שאני זוכר מאיש יקר, חבר קרוב של אבי מורי ז"ל, קראו לו מאיר בן אורי. בן אורי זה השם שהוא בחר לעצמו. האיש הזה, אדריכל ואומן, עסק עשרות שנים בפיצוח החידות של כלי המשכן וחיליו. אני זוכר את זה לפני 50 שנה שהוא אמר לי בביקור אצלנו, למה יש 25 תיבות בפסוקים של אהרון ו-20 בפסוקים של השולחן. הסתכלתי עליו, אמר למה? כי המידות שונות. ואז הוא הראה לי איך הפסוקים מודדים את התוכנית של הכלי. הם פשוט כתובים על התוכנית. זה לא שיש תוכנית ויש פסוקים. הפסוקים והתוכנית אותו דבר. אמרתי לו, זה הולך בכולם ככה? הוא אמר, תביא דף נייר וסרטט לי. וכתב לי יפה את הפסוקים של כל כלי, איך הם מודדים אותו. הוא אמר שהבעיה שלו הייתה קנה המידה. מה קנה המידה? אז הוא לקח את קנה המידה הקטן ביותר שמופיע בפסוקים, שזה חצי אמה. אחר כך בבדים ובטבעות זה כבר יותר מסובך, זה כבר מידות יותר קטנות, שזה הולך גם עם האותיות. בכל אופן הוא לקח חצי אמה לתיבה, וככה הוא הראה שהפסוקים מודדים את התוכניות. הוא גם הראה לי איך היו מסרטטים בימי קדם תוכניות מכל מיני ציורים מצריים ובבליים וכולי. ואז הוא הראה לי את אותו הדבר בתיבת נוח, ושם העמידה הקטנה שנזכרת זה 30 אמה, אז הוא לקח 30 אמה לתיבה. והוא שאל אותי, אני לא אשכח את השאלה הזאת 50 שנה, הוא שאל אותי, תגיד לי, איפה אתה חושב שהיה פתח התיבה? אמרתי, מאיפה אני יודע? ברש"י לא כתוב. הוא אמר לי, במקום שהמילה פתח נמצאת על התוכנית. זהו, את זה בחיים לא שוכחים דבר כזה. חוויה אמיתית, מתי מעט מכירים את האיש הזה ואת עבודתו, לשון בנייה בתורה, אז התפרסמו מאמרים בכל המקומות, בקריאת שמואל שבחיפה היה לו מוזיאון לאומנות יהודית, כמה אנשים מגיעים לשם? כמה יודעים על זה? אז העליתי התחלה, ממש פרק ראשוני של שיטת מאיר בן אורי, לשון בנייה בתורה, עם הקדמה שלי והקדמה של הבן שלו, ציור של המשכן והחצר, סרטוט וסרטוט של הארון והשולחן, שלב ראשון, וכמה ציורים עתיקים שמראים איך היו מסרטטים אז. כן, היו מסרטטים את הפנים ואת הצד אחד ליד השני, בקווים ישרים, לא בפרספקטיבות. ואחרי שהוא הראה לי את זה, פשוט הוא הראה לי איך הפסוקים הם עצמם התוכניות. וזה מפתיע, כי אני לא ראיתי מישהו, כל מה שראיתי, לא ראיתי מישהו שהסביר את האריכות ואת הדיוק של הפסוקים של התורה, מתחילת רומא עד סוף שמות. זה עיסוק כל כך דומיננטי, כל כך עצום ממדים. אז מסתבר לפי השיטה הזאת שמה שהוראה משה בהר זה אכן גם התוכניות הכלים וגם הפסוקים ביחד.
גם בתרומה וגם בויקהל?
כן, כן, וזה הוא הראה לי גם שזה התורה שומרת על מספר תיבות וכן הלאה. גם כשיש שינויים הם לא פוגעים במספר התיבות, יש הבדלים במספר האותיות וזה גם כן משמעותי. כל זה היה בשבילו מילתא דפשיטא. הבעיה הגדולה שהעסיקה אותו שנים רבות, מה עושים עם המנורה? מה קנה המידה? איך מסרטטים את המנורה עם הפסוקים? אחרי שהוא פיצח את זה, אז כל השאר כבר נראה קטן. אז אתם מוזמנים להיכנס לאתר שלי. בשלב זה עוד לא העליתי את המנורה ולא את מזבח הזהב, רק כדי לטעום טעם ראשון. כי יש לנו, ברוך השם, כמה שבתות, אז העליתי קובץ ראשון, ואתם מוזמנים לטייל שם וגם להפיץ, כי היום חבל באמת לבזבז כסף על פרסומות. יש פייסבוק, ויש אימייל, ויש חברים, ויש... זה פשוט רץ. אז כל אחד עושה תעודות מסביב, זה... ככה הדברים מתפשטים, ואנחנו חוזרים לנסות לסכם את הפסח. מתי הפסח מתחיל, זה כבר אמרנו. אנחנו יודעים שהוא מתחיל באמצע יום. באמצע יום 14. כי בין הארבעים, בלשון התורה, זה מה שאנחנו קוראים אחר הצהריים. כן, אין במקרא לפני הצהריים ואחרי הצהריים. כי אם בוקר ובין הארבעים. צהריים בלשון המקרא זה רק בדיוק השמש בצוהר, במרום, כן? בנקודת הרום. אין, שעת צהריים היא שעה מדוקדקת. אין לפני ואין אחרי. ואין צהריים טובים ודברים כאלה, יש רק בוקר ובין ארבעים. זה לוקח זמן להפס את הראש, כבר דיברנו נכון על דוגמאות שבין לשון המקרא ללשון שלנו. אמרתי לכם שלטבול בלשון המקרא זה לטבול אצבע, ודווקא לרחוץ זה לרחוץ כל הגוף, ממש הפוך מאשר בלשון חכמים, ולכו תחפשו טבילה. נו, מה הטבילה? טבילה זה בהטבול אצבעו. כן. אתה יודע, אני מדבר על זה בלשון
חכמים, בלשון שיש שלום מכירה, אז זה
כן.
קונקלוס מתרגם בין שמשיה.
מה? עוד פעם?
קונקלוס מתרגם בין שמשיה, בין הארבעים.
כן. נכון, בין השמשות. אבל כיוון שבמקרא אין בכלל אחרי צהריים, אז בין השמשות זה לא בין השקיעה לחושך, אלא זה כל אחרי הצהריים, זה בין התחלת הערבת השמש לסוף. כן? זה בין הארבעים, בין התחלת הערב לסוף הערב. אז די ברור לפיכך שהפסח מתחיל באמצע יום 14, וחז"ל הבינו, למדו מסורת, שזה בדיוק מחצות היום. מחצות היום, פסח. מתי הבוקר של יום הפסח? זאת השאלה שעליה נחלקו החכמים מחלוקת עזה ביותר, רבי עקיבא ורבי אלעזר בן עזריה, בסוף מסכת פסחים, שלפי רבי אלעזר בן עזריה, הפסח אחר חצות מטמא את הידיים, כי הפיגול והנותר מטמאים את הידיים. ואני אנסה להראות לכם את האחיזה שלו בתורה, בפסוק, במילות התורה. מצד אחד הוא אומר להם, ולא תותירו ממנו עד בוקר, ונותר ממנו עד בוקר באש תשרופו. מצד שני הוא אומר להם, ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר. ואחר כך כתוב, ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויקום פרעה לילה, ויקרא למשה ולאהרון לילה, ויאמר קומו צאו מתוך עמי, גם אתם גם בני ישראל, לכו עבדו את השם כדברכם, ותחזק מצרים עליו למהר לשלחה מן הארץ, כי אמרו כולנו מתים. אז זה היה לילה. ובאמת יש מבוכה גדולה בעניין הזה, כי פה משתמע שיצאו בלילה. ואז מה זה, לא תותירו ממנו עד בוקר ולא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר? הרמב"ן מכניס שיקול רציונלי ריאליסטי, ואומר, משה ואהרון היו בסמיכות מקום לארמון פרעה, בני ישראל היו בארץ גושן, עד שמשה ואהרון הגיעו מסמיכות לארמון פרעה עד מקום מושב בני ישראל, יאיר הבוקר. זה הרמב"ן. כן, כן. מה? ואתם לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר, שזה חופף לא תותירו ממנו עד בוקר, אבל והיה קום פרעה לילה, ויקרא למשה ואהרון לילה, ויאמר קומו צאו מתוך עמי, אז בלילה יצאו ולא הספיקו להחמיץ בצק. אם אתה שוכב ונח וממתין מחצות הלילה עד הבוקר, יש מספיק זמן להחמיץ הרבה בצקים. כל אנג'ל מחמיצים אותו מחצות לילה עד בוקר, אין בעיה. כן? אז זאת אומרת, בהלכה אנחנו אומרים 18 דקות, אבל אפילו נגיד שזה 30 דקות, 40 דקות. אז מה? מה, אין מספיק זמן? יש מספיק זמן. אז המשתמע למהר לשלחם בלילה, והבצקות טרם יחמץ, זה גירוש בלילה. כי לא חמץ כי גורשו ממצרים ולא יכלו להתמהמה, וגם צידה לא עשו להם. גם ההקבלה ללוט מראה שבלילה הוציאו אותם. ובהמשך, ליל שימורים הוא להשם להוציאה מארץ מצרים, הוא הלילה הזה להשם שימורים לכל בני ישראל לדורותם. יצאו בלילה. לא פחות ולא יותר, בפסוק האחרון בפרק, והיא בעצם היום הזה הוציא השם את בני ישראל מארץ מצרים על צבאותם. עם זה עוד היינו מסתדרים, היינו אומרים שעצם היום הזה זה על מכלול היממה בלשון כללית, אבל באמת יצאו בלילה. אבל בואו תראו את הפסוקים בתחילת בשלח, ובני ישראל יוצאים ביד רמה. פרק י' פסוק ח', פרעה רודף, בני ישראל יוצאים ביד רמה. ותראו את ההסבר של זה בסוף במדבר, בפרשת מסעי, במילים מפורשות, במדבר למד ג', פסוק ג', ויסעו מרמסס בחודש הראשון, ב-15 יום לחודש הראשון, סוגריים, חלונית, רמסס זה הארץ, בשני שבעים, רמסס זה עיר מסכנות בשני פתחים, המסורה המבדילה בין מה שבני ישראל בנו ובין ארץ רמסס. ארץ רמסס ידועה כבר מיוסף, היא קיימת לפני זה, היא לא נוצרה על ידי בני ישראל. המסורה מבדילה. אם אתם קוראים את הכל רמסס, אתם מבלבלים את העיר עם הארץ. עיר המסכנות כתובה בשני פתח, פעמיים פתח, רק היא ורק בתחילת שמות. כל המקומות האחרים רמסס בשני שבעים, פתח בשני שבעים, זאת הארץ. וישאו מרמסס בחודש הראשון, ב-15 יום לחודש הראשון, ממחורת הפסח, יצאו בני ישראל ביד רמה לעיני כל מצרים. מה, בלילה יצאו? גורשו בחיפזון? איפה מה? בבוקר ביד רמה. ומצרים מקברים את אשר יקרא השם בהם כל בכור, ואלוהיהם עשה השם שפטים. הם עסוקים בבעיות, הם לא יכולים לעשות כלום, הם לא יכולים להפריע לבני ישראל. זה מה שאומר הפסוק הזה. ברוך אתה היום הילה, איך העולם שקוני היום ברוך. אתם רואים כבר את הסתירה? הסתירה הזאת הולכת בכל התורה, כי שוב בדברים תת זין, שמור את חודש האביב, דיברנו על זכור ושמור, ועשית פסח שם אלוהיך, כי בחודש האביב הוציאך שם אלוהיך ממצרים לילה. זבחת פסח לשם אלוהיך צאן ובקר במקום אשר יבחר השם, שכן שמו שם. לא תאכל עליו חמץ שבעת ימים, תאכל עליו מצות לחם עוני, כי בחיפזון יצאת מארץ מצרים. למען תזכור את יום צאתך מארץ מצרים כל ימי חייך. ואחר כך כתוב, ולא יראה לך שאור בכל גבולך שבעת ימים, ולא ילין מן הבשר אשר תזבח בערב, ביום הראשון, לבוקר. לא תוכל לסבוח את הפסח בחד שעריך אשר השם אלוהיך נותן לך, כי אם אל המקום אשר יבחר השם אלוהיך שכן שמו. שם תזבח את הפסח בערב, כבוא השמש, מועד צאתך ממצרים. ריבון העולמים, אפשר להשתגע. מתי יצאו ממצרים? בלילה או ביום? תשובתו של רבי אלעזר בן עזריה, בלילה שהפך ליום. בחצות הלילה זה הבוקר של יום הפסח. הוא הפך להיות בוקר. השם העיר להם את אורו, זה לא האור של השמש. בחושך העמוק של המצרים, זרח אור לבני ישראל. בני ישראל מבחינתם זה יום, זה בוקר. הפסח לדורות הלכתית נגמר בחצות הלילה. בחצות הלילה הפסח הופך להיות נותר, דקה אחרי חצות הוא נותר. הוא מטמא את הידיים כי הוא נותר, כי זה הבוקר שלו. כי הפסח התחיל בחצי היום, 12 שעות, חצות הלילה. אז חצות לילה שהפך ליום, זה באמת לילה ויום. זה לילה מבחינת הבריאה ומבחינת המצרים, וזה יום מבחינת הגאולה. זה הרעיון של רבי אלעזר בן עזריה, ובהחלט צריך להודות שהוא מבריק.
זה לא יום של 24 שעות?
יכול להיות. אם יום הפסח הוא יום של 24 שעות, אז הלילה שלו הוא מחצות יום עד חצות לילה, והיום שלו הוא מחצות לילה עד חצות יום, שזה יום היציאה. כן, הלילה זה עד היציאה, והיום זה יום היציאה. יוצא אם כן שיממת הפסח בנויה כך: החצי הראשון שלה 12 שעות, היא הלילה של יום הפסח, חציו אור וחציו חושך מבחינת הטבע. והיום שלו מחצות היום, מחצות הלילה עד חצות היום, חציו חושך וחציו אור. והנה ההגדרה המדויקת של יום שהוא לא יום ולא לילה. יום שהוא לא יום ולא לילה, שאומר זכריה שיהיה בעתיד, בגאולה העתידה, יום שהוא לא יום ולא לילה, לעת ערב יהיה אור. זה הסיפור, זה פשוט הקבלה ליציאת מצרים. כי יציאת מצרים בהגדרה יצרה יממה לא טבעית, לא מצייתת לחוקי הבריאה, הכל הפוך שם. כל סדרי הטבע השתנו. זאת שיטת רבי אלעזר בן עזריה, בוקר בחצי הלילה. וזה אחוז יפה בפסוקים, נסביר יפה את כל הבעיות, לכאורה, פותר את הבעיות, ולא צריך להיכנס להסברים מהסוג של הרמב"ן, שלקח כמה שעות עד שמשה ואהרון הגיעו, כן.
איפה מצאים את זה בפסוקים?
אין, זה המקום היחיד. זה החריג.
איך אנחנו יכולים לדעת שהמושג...
זה המקום היחיד שחג מתחיל בו בין הארבעים, ושהתורה אומרת לא תצאו איש מפתח ביתו עד בוקר ולא תותירו ממנו עד בוקר, וגורשו בלילה, ואחר כך יצאו ביד רמה ממחורת הפסח. אז מה זה ממחורת הפסח? ממחורת הפסח אתה יכול להגיד, הרי ממחורת הפסח אתה יכול להבין אותו גם כ"ט וגם כ"ט זין. תלוי אם אתה לוקח את כל יממת הפסח. אם ממחורת הפסח זה ממחורת ההקרבה של קורבן הפסח בבוקר, אז לפי רבי אלעזר בן עזריה זה התחיל בחצות לילה. שעד היום הזה יהודים טובים פותחים את הדלת מסביב חצות לילה, מחכים לאליהו הנביא שיבוא ויהפוך סדרי עולם. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא יהפוך סדרי עולם באמצעות אליהו, נכון? מחכים. ואם זה יקרה, אז הם בצרורותיהם וכל אשר להם, והולכים לארץ ישראל ועושים הכל, נכון? ואם לא, חוזרים לישון. נכון או לא? תגידו, איך זה מתנהל? ככה זה מתנהל. חצות לילה. יש איזה רגע, הילדים מתרגשים, יש איזה רגע, פותחים את הדלת, אומרים עכשיו, 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 כן, ברגעים האלה, ככה זה היה, נפתח הכל, נהיה בוקר באמצע הלילה. אם עכשיו היא קורה בוקר באמצע הלילה, השתנה העולם, יש גאולה. ולא, לשנה הבאה בירושלים, נכון?
אבל זה המקור באמת.
אני עושה את זה קצת... קצת, אולי קצת מופרז, אבל לא הרבה, כן.
האם זה המקור באמת לאנשים שרוצים לגמור את האפיקומן עד חצות? זאת אומרת, זה קשור?
ברור שזה קשור. ברור שזה קשור.
הרי זה מבחינה...
רגע, זה קשור, אבל זה תכף נסביר איך. עכשיו אנחנו באים לרבי עקיבא. רבי עקיבא אומר מה? זה מופיע גם בברכות וגם בסוף פסחים, הסוגיה הזאת. רבי עקיבא אומר שבני ישראל יצאו באור היום הטבעי. אני עושה את זה קצת ציורי. ברגע שמשה ואהרון שמעו את פרעה מעבר לדלת הנעולה, עד הבוקר היא צריכה להיות נעולה. אתם לא תצאו שמפתח אותו עד בוקר. קומו צאו מתוך עמי גם אתם גם בני ישראל. הם אמרו מצוין. פרו, טוב ויפה. ברוך השם אלוהי ישראל שאתה אומר דברים טובים כאלה. רק מעיר השחר אנחנו יוצאים מיד, לא מחכים דקה. עד הבוקר אין דלת סגורה, אין מה לעשות. בלילה רק המצרים היו בחיפזון. החיפזון של המצרים זה בלילה, החיפזון של בני ישראל מתחיל בבוקר. כאילו הם אומרים לו, אדוני המלך, אנחנו כגנבים בלילה לא יוצאים. מאור הבוקר אנחנו לא ממתינים דקה, אל תדאג. אבל כגנבים בלילה זה לא. רבי עקיבא תופס שהבוקר של הפסח, הן בלא תותירו והן בלא תצאו, הוא הבוקר הרגיל. זאת אומרת, סדרי הטבע לא משתנים. נכון שיש פה יממה חריגה, נכון שפסח מתחיל בחצות היום, בצהריים, נכון שחצות לילה זה זמן מאוד דרמטי, אבל זה הרגע הדרמטי של המצרים. בני ישראל יצאו בבוקר. עכשיו, את רבי עקיבא אתם מכירים? רבי עקיבא, שהרמב״ם אומר שהנושא כליו של בן כוזי והמלך, שאומר ששיר השירים הוא קודש קודשים. סדרי הטבע הם סדרי השכינה. עד שיפוח היום ונעשו הצללים. שיר השירים. כי הנה הסתיו עבר, הגשם חלף הלך לו, הניצנים נראו בארץ, עת הזמיר הגיע וכל התור נשמע בארצנו, עת העינה חנתה פגיה והגפנים סמדר נתנו ריח, קומי לך רעייתי יפתי הולכי לך. יש טבע. הטבע מדבר, הטבע הוא חלק של הבריאה, הוא לא חלק, הוא הבריאה, הוא דבר השם. הבוקר הרגיל לא מופקע ואין בוקר בחצי הלילה. אין בוקר בחצי הלילה. אז זאת המחלוקת. אני חוזר לסיפור שבהגדה. אתם מדמיינים לכם את הרב קוק ואת החזון איש ואת הרבי מלובביץ' ואת אני יודע הרב יוסף חיים זוננפלד ואת הרב סולובייצ'יק יושבים חמישה בליל סדר אחד. זה עובד? זה לא עובד אצלנו. אין סיכוי. יושבים אצל רב קוק כזה שחושב שהטבע הוא שיר האהבה של הקדוש ברוך הוא עם ישראל הולך לפי סדרי הטבע. ולכן הבוקר זה הבוקר הרגיל, אבל יושבים שם רבי אלעזר בן עזריה שחושב שבחצות נגמר הכל. ויושב שם רבי אליעזר שהוא שמותי, וכנראה קרוב לזה גם כן. לפחות, רבי, אולי גם רבי טרפון, רבי טרפון הרי נהג כבית שמאי בקריאת שמה. אני תכף אגיד לכם למה אני חושב שבית שמאי קרובים לעניין הזה. היו קרובים לעניין הזה. יושבים ביחד בליל הסדר. איפה? במקומו של רבי עקיבא. בבני ברק, של אז. שחכם גדול הדור אומר שהבוקר זה הבוקר הרגיל ויש סדרי טבע והם לא משתנים גם בגאולה. וואו. והם נוהגים כרבי עקיבא במקומו ולכבודו. אני מדמיין לי מדי פעם את התלמידים בחוץ אחרי חצות. מה הם עושים שם המזקנים האלה? הכל כבר נגמר. זה הפסח החצות מטמאת הידיים, אין מה לעשות, כלום, זה בוקר. ואלה אומרים להם, לא, הבוקר זה הבוקר הרגיל. בלילה רק נחפזו המצרים, החיפזון של בני ישראל זה ביד רמה בבוקר. בבוקר הרגיל, ורבים התלמידים, עד שמגיע זמן קריאת שמע של שחרית. ואז הם באים לרבותיהם ואומרים, רבותינו, לכו לאלמה, לכו לאלמה, הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית. עכשיו זה כבר לכו לאלמה. עכשיו, לא כתוב שם שרבי עקיבא יכיל אותה מצה אחרי חצות, או מרור, או פסח, או משהו כזה, זה לא כתוב שם. היו מספרים ביציאת מצרים כל אותו הלילה. כלומר, מקסימום הוויתור של רבי אלעזר בן עזריה וחבריו הוא לספר ביציאת מצרים, להמשיך לספר ביציאת מצרים כמו שיר השירים. מה המנהג אחרי ההגדה שגוברים הכל מי שיש לו כוח? שיר השירים, נכון? כן, ידוע לכם? מוכר לכם?
כן.
לפחות מי שחושב כמו רבי עקיבא, ודאי זה מה שהוא צריך לעשות. מאוד מרתק הסיפור הזה. הוא מהמם אפילו. ישבו החכמים בעלי הדעות השונות יחד, ונהגו כרבי עקיבא במקומו ולכבודו. האם זה אומר שהסכימו איתו? יש להניח שלא. אבל הם ישבו ביחד. למה אמרתי בית שמאי? במחלוקת אחרת, בפרק עשירי של פסחים, בהלל, נחלקו בית שמאי ובית הלל. בית שמאי אומרים, לפני בהתחלה, בסוף המגיד, כשמגיעים להלל, אומר, עד אם הבנים שמחה. ובית הלל אומר, עד חלמיש למים ומים. למה? בתוספתא, בערבי פסחים, בסוף המסכת, זה מבואר. עכשיו אני קצת מתיירא שאני אשכח את לשון, שאני לא אדייק בלשון התוספתא. אז, ואתם מצוידים, נכון? אז מישהו מוכן לעלות תוספתא, ערבי פסחים, לקראת הסוף בשאלה הזאת של עד איכן אומרים, אמרו להם בית שמאי, אמרו להם בית הלל. מה, על מה הוויכוח?
עד איכן הוא אומר, בית שמאי אומרים עד אם בנים שמחה, ובית הלל אומרים עד חלמיש למים ומים, וחותם בגאולה. כמו בית שמאי לבית הלל, הכי כבר יצאו שמתקיעים מציאת מצרים.
הכי כבר יצאו? אתם בהתחלת הערב. איך אתם אומרים בצאת ישראל ממצרים? זאת אומרת, מה חושבים בשמאי? אחרי האוכל, כשגמרו ברכת המזון, וחוזרים להשלים את העלם, אז זה הזמן לומר, בצאת ישראל ממצרים, נכון? זה הרגע לומר. בצאת ישראל ממצרים, כשיצאו, היינו חצות הלילה. הלאה.
אמרו להם בית הלל, כאילו עומדים עד תורות הגבר, אלו לא יצאו עד 6 שעות.
עד 6 שעות ביום. נו מה, ואם תחכו עד שיבואו התלמידים ויגידו, הגיע הזמן קריאת שמע ששחרית, עד קרות הגבר, נכון? קרות הגבר מופיע גם שם פעם נוספת בסיפור בתוספתא, תקרא, תציץ רגע לזה, מעשה ברבן גמליאל וזקנים שהיו מסובים בלוד. בבית ביתוס בן זונים בלוד, כן.
והיו עסוקים בלכות הפסח כל הלילה עד
קרות
הגבר.
מעשה דומה, אבל על רבן גמליאל וזקנים. רבן גמליאל לא מופיע בסיפור של ההגדה. ושם רבי אלעזר בן עזריה, ולא רבן גמליאל, סימן שזה שייך לזמן המחלוקת, כן. קרה הגבר, עד קרות הגבר. תמשיך עוד. הגביעו.
היח אומר את הגאולה ועדיין לא נגדו, המצב החזרת והחרוס, לדף הבי שאין חרוס
למצר, זה בסדר, לא צריך. אמרו, אם כן, ככה. בית שמה, רבן גמליאל כתוב שם שהם היו עסוקים בהלכות הפסח, נכון? לא בסיפור זה, בהלכות הפסח עד קרות הגבר. כיוון ש... נו... הקביעו מלפניהם ונועדו והלכו לבית המדרש. הם הלכו להתפלל. כן? זאת אומרת, זה משהו דומה לסיפור של ההגדה. וקרות הגבר, זה הגיע הזמן קריאת שמע של שחרית, זו המקבילה. אז יש שני סיפורים, אחד בהגדה, אחד בתוספתא, על עיסוק או בהלכות הפסח או ביציאת מצרים כל אותו הלילה. ובית הלל אמרו לבית שמאי, מה הבעיה שלכם? אתם לא יכולים להגיד בצאת ישראל ממצרים בתחילת הערב? גם אם תגידו את זה בחצות הלילה, זה עדיין לא היה הזמן של היציאה. אלו בני ישראל לא יצאו עד 6 שעות ביום. זאת אומרת, מה בית הלל חושבים? שהיציאה ממצרים לקחה זמן. ההתארגנות והיציאה כן, מה שהרמב"ן אמר, לקח כמה שעות עד שמשה ואהרון הלכו, עד שהתארגנו, עד שיצאו, עד שזזו. אלו לא יצאו עד 6 שעות ביום. אתם רוצים לחכות להגיד בצאת ישראל ממצרים? לא תוכלו להגיד את זה בכלל כל הלילה. אז מה חשבו בית שמאי? חשבו כמו רבי אלעזר בן עזריה. היציאה הזאת לא נמדדת במונחים טבעיים. בחצות הלילה התהפך העולם. בחצות הלילה התחילה יציאת מצרים. בחצות הלילה צריך לשיר בצאת ישראל ממצרים לדורות. אתם יודעים שבית שמאי היו ירושלמים? ובית הלל היו יריחו, אתם יודעים? הלל היה בעליית גג ביריחו, מופיע כמה פעמים. הלל היה כנראה ביריחו. הם לא היו... עיקר בית הלל היו ביריחו, ועיקר בית שמאי היו בירושלים. היה רוב של בית שמאי. אני מדמיין לעצמי את ירושלים. ירושלים של סוף בית שני. גגות על גבי גגות על גבי גגות. כתוב שם בגמרא שהם פקע איגרה, היו עולים לגגות. היו גומרים את, את האוכל, הם לא היו פותחים את הדלת בלבד, אלא היו עולים לגג. ומה היו עושים בגג? שרים את ההלל. עכשיו תחשבו על, על התיאור הבא. זה מה שיושב לי בראש. חצות לילה, גג אחרי גג פוצח בירושלים, בצאת ישראל ממצרים. הייתי רוצה להיות שם, פשוט. זה משהו שאי אפשר להכיל אותו. גג אחרי גג, כולם עולים לגגות. כי עכשיו יצאו ממצרים, חצות לילה. בצאת ישראל ממצרים, יוצאים, עולים לגגות ושרים בצאת ישראל ממצרים. מנגינה, אני לא יודע איזה מנגינה. לא מניח שהייתה להם המנגינה שלנו, אבל כולם ידעו מה זה בצאת ישראל ממצרים. בית שמאי חושבים שאתה לא יכול להגיד בצאת ישראל ממצרים לפני האוכל. כי זה עוד לא הגיע הזמן. זאת אומרת, בית שמאי ורבי אלעזר בן עזריה הולכים בדרך דומה. יש עוד ראיות שרבי אלעזר בן עזריה היה קרוב לבית שמאי, לא ניכנס לזה. אם אני צודק, אז גם רבי אליעזר וגם רבי אלעזר בן עזריה וגם רבי טרפון היו קרובים לתפיסה הזאת. רבי יהושע ורבי עקיבא הלכו בשיטת בית הלל. אלו לא יצאו עד 6 שעות ביום. מה אתם מחפשים? את הרגע לשיר בו בצאת ישראל למצרים? בין כך במצרים, בחצות הלילה, רק המצרים נחפזו והשתוללו. שתי קריאות שונות של התורה והנפקמינה ההלכתית הופיעה בבית המדרש של ישיבת הר עציון בשנים הראשונות. נפקמינה הלכתית שרק בישיבת הסדר אפשר לייצר אותה. מה יהיה הדין בחיילים שיצאו למשימה בערב פסח אחר הצהריים וחזרו אחר חצות? ונניח לצורך העניין שבמשימה הזאת אי אפשר היה אפילו לאכול מצה או משהו. זאת השאלה הקלה. השאלה הקשה עוד יותר, אם היה אפשר לאכול מצה ואכלו מצה ועשו משהו, מה שהוא עשו, אבל בכל זאת הם רוצים לעשות סדר. טוב, לפי רבי אלעזר בן עזריה, אחרי חצות זה כמו אתרוגים אחרי סוכות, אין מה לעשות. עבר הזמן. לפי רבי עקיבא, יש עוד כמה שעות, אפשר לעשות סדר מלא. שאלו את הרב עמיטל, תלכו לחפש את זה. אחת התשובות הראשונות של הרב עמיטל. באמת. כי מי יכול להמציא שאלות כאלה? במיר לא, בפוניביץ' לא שואלים שאלות כאלה. זה לא בראש של אף אחד. ישיבת הר עציון. מה עושים חיילים אחרי שמגיעים אחרי חצות? איך הם מתארגנים? מה הם עושים? הלשון של הגמרא, אמר רבא, אכל מצה בזמן הזה אחר חצות, לרבי אלעזר בן עזריה לא יצא ידי חובתו. הוא לא אומר הלכה כרבי אלעזר בן עזריה. הוא אומר, אכל מצה אחר, בזמן הזה, אחר חצות, אין קורבן פסח, יש רק מצה. אכל מצה בזמן הזה, אחר חצות, לרבי אלעזר בן עזריה, לא יצא ידי חובתו. ונחלקו הפוסקים. בין הפוסקים האשכנזים שאומרים שיש לחוש לכתחילה לשיטת רבי אלעזר בן עזריה, היינו ישתדל למהר אכילת האפיקומן קודם חצות, שזה מה שכתוב בסופו של דבר ברמה, לבין פוסקי ספרד, צפון אפריקה, עריף, הרמב״ם, אדם חבר, שפוסקים כרבי עקיבא לחלוטין. אין שום דבר שיש בו מקום לשיטת רבי אלעזר בן עזריה, שיטת חויה. זה מעניין, מרתק מבחינה אינטלקטואלית. זה יפה, זה מעניין, אבל הלכתית, רבי עקיבא, אחר כך רבי עקיבא, זהו. הבוקר זה רק הבוקר הרגיל. ככה זה ברמב״ם, ככה זה בריב, לכל האורך, כן? זה נוגע גם למשנה בתחילת ברכות, נכון? האם אכילת פסחים שנויה במשנה, נכון? זה דיון שם בגמרא? אכילת לילי פסחים, אכילת פסחים, האם זה שם חלק מלהרחיק את האדם מן העבירה? אומר לדעת הרמב״ם, כן. כל מה שאמרו חכמים עד חצות, דינו עד עלות השחר, כל ליל פסחים, כי הלכה כרבי עקיבא. ורק להרחיק את האדם מן העבירה אמרו חצות. אבל אין פה שום עניין של להשתדל למהר את האכילת האפיקומן, אין דבר כזה. האם זה רק מקרה שהמשמעות של המחלוקת הזאת הנראית לעין היא גאולה ניסית פלאית יוצאת דופן שוברת סדרי טבע לדעת רבי אלעזר בן עזריה בוקר בחצי הלילה, לבין גאולה שמתנהלת בהתחשבות עם חוקי הטבע הרגילים? האם זה מקרה שאותו הרמב״ם שפסק כרבי עקיבא בפשטות, בלי שום הסתבכות, גם אמר שרבי עקיבא היה נושא כליו של בן כוזי והמלך, והוא גם צדק בזה, אלא שגרמו הבנות? האם זה מקרה שיהודי תימן שנהגו כמו הרמב״ם מתחילה ועד סוף קמה מדינת ישראל, קמו והלכו ברגל ימים ולילות לעדן כדי להגיע למטוסים, כדי להגיע הנה, וזה מקרה? זה יכול להיות מקרה? אני אראה לכם עוד כמה דברים שהם לא מקריים. לפי הרמב״ם, כוס חמישי רשות. למה יש ארבע כוסות? למה יש רק ארבע כוסות? ארבע לשונות של גאולה, נו באמת. אתם רציניים? יש לשון של והבאתי. זה לא יכול להיות. מה הסיבה שיש ארבע כוסות ולא יותר? הסיבה היא פשוטה. יש ארבע מצוות מן התורה שעניינם בדיבור הפה, בלילה הזה, ויש עליהם ברכות. יש ארבע מצוות ולא חמש. קידוש היום, וברכת המזון יש בכל שבת וחג. בליל הסדר יש פעמיים קידוש, כי המגיד זה פעם שנייה קידוש, נכון? סיפור יציאת מצרים. קידוש היום זה סיפור קצר, וסיפור מגיד זה סיפור ארוך, אבל זה פעמיים קידוש. ויש ברכת המזון הודעה רגילה והעלל. זאת אומרת, זה כפול. יש ארבע מצוות מן התורה. קידוש היום זה מצווה מן התורה. יש קצת, אפשר להתווכח על קידוש היום בחגים, האם זה מצווה מדאורייתא, אבל בוא ניקח בפשטות שזה הרחבה של מצוות זכור שיש לנו בשבת, וזכירת יציאת מצרים זה ברור, ברכת המזון זה ברור, וההלל, ההלל הרי למדו אותו משירת הים. ההלל זה מי אמרו, כן? משה ובני ישראל אמרו כשעלו מן הים. הגמרא בסוף פסחים, אז יש ארבע מצוות מן התורה, חז"ל, שעניינם, שמקיימים אותם בדיבור, כן, יש מצוות שהן באכילה, אבל ארבע מצוות בדיבור, חז"ל קבעו עליהם ארבע ברכות, אז זה מה שחייבים, ארבע כוסות. אבל יש לשון של והבאתי. הרמב״ם אומר, כוס חמישי רשות. אבל מי שאומר כוס חמישי, מיום עומדי על דעתי, יש אצלי כוס חמישי, אז הוא מפלג, מפצל את ההלל ואת ברכת השיר. כלומר, יש בעצם שתי ברכות, אחת להלל ואחת לברכת השיר. באגדות זה תמיד מחובר. לא אומרים פעמיים ברכה, כי אין כוס חמישי. אבל מי שנוהג כוס חמישי, מברך על ההלל, ומתחיל עוד פעם נשמת כל חי השיר, ומברך על השיר. כן? כי עושה מזה שתי ברכות, ואז יש לו כוס חמישי. הרמב״ם אומר כוס חמישי רשות, הרשב״ם אומר אסור. זה בל תוסיף. איך נוהגים אשכנזים? אין. הרשב״ם אמר שאסור. הוא לא אמר שזה בסדר, הוא אמר שאסור. ככה הוא מדייק מהגמרא בהרבה פסחים. העיד הרב קפך בדבריו בספרו על הרמב״ם, זאת ההגייה הנכונה של השם הזה, כמובן, שרב יוסף קפך העיד שלא בטל, לא נפסק משולחנה מדורי דורות כוס חמישי. כמה מדינת ישראל הם באו. עוד הוא מספר שבתימן היה נהוג וידוע שכל מה שמותר לבנות בית בגולה, מלשון ירמיהו בנו בתים ושבו, זה רק בתי תית. אבל אסור לבנות בחוץ לארץ בית של אבן. אתם יושבים חזק על הכיסא? אסור לבנות בחוץ לארץ בית של אבנים. והוא מספר מעשה באחד מהשירי סנה בדור הקודם שבנה בית של אבנים, וכל הקהילה הלעיזה עליו שהוא כופר בביאת המשיח. מי שיבנה בית אבנים, הוא לא ירצה לעזוב אותו. הם באו כמעט כאיש אחד. כמה בודדים נשארו, באמת? הם שם התחסלה גלות. אצל האשכנזים יש לפחות איך היא תמצא הלכתי של בוקר באמצע הלילה. אין כוס חמישי. ולא ברור שזה מתי הרגע שכבר אסור לשבת בחוץ לארץ. אין דבר כזה. זאת אומרת, אפשר לראות את המאפיינים של המחלוקת הזאת. היא מחלוקת מדהימה. אני לא סתם אמרתי הרב קוק והחזון איש ורבי מלובביץ' ו... כן, יחד. זה משהו בסדרי גודל כאלה. אני יכול להראות עוד דוגמאות שהרמב״ם תופס בפשטות את התפיסה של רבי עקיבא, היינו שאין בין העולם הזה לימות המשיח אלא שיעבוד מלכויות בלבד, סדרי הטבע לא משתנים. הרי זאת האמירה העיקרית שלו. הרעבד חלוק עליו. אז עולמות מתנגשים בשאלה הזאת של בוקר בחצי הלילה. אם היה צריך להשקיע, לעשות מישמר ביום מימות, בלילה מלילות השנה, ליל שימורים של התורה קודם לדעתי לליל שימורים של שבועות. ליל שימורים של שבועות זה מקובלים, ליל שימורים של התורה זה מדאורייתא. וניסיתי כמה פעמים, ולא עלה בידי. כולם עייפים, כולם הולכים לישון, בקושי מחזיקים עד, בסדר, חצות, אחד, שתיים, איזה, אבל שתהיה התארגנות. אנחנו בעקיבא, אנחנו שיטת רבי עקיבא, אנחנו מאמינים בזה, כך אנחנו חיים. ליל שימורים של ליל הסדר, אי אפשר לפספס אותו, עם שיר השירים עד הבוקר. ככה אני חושב שהיה צריך להיות. אני חושב שהעייפות מכריעה פה את העסק, אבל...
זה היין.
לא, זה לא היין. יש מיץ ענבים, עזוב. זה לא היין. זה לא הסיפור של היין. אבל זה לא רק העייפות. מאוד חדור בעצמות העניין הזה של בוקר בחצי הלילה. ואחר כך, אם העולם לא יתהפך, אז אם עולם כמנהגו, אז אין גאולה. זה לא רבי עקיבא, זה לא הרמב״ם, זה לא המחבר. עכשיו, הראיתי לכם מאיפה זה מתחיל. בפסוקים יש מבוכה כזאת של אור וחושך. גם בגמרא, מסכת פסחים מתחילה בשאלה מה זה אור? ל-14, בודקים את ה-15, נכון? מה זה אור? אור זה בוקר או אור זה לילה? מה? אור, אורתא או יממה? אין עוד סוגיה כזאת בכל השאס. לא מצאתי. לא זו בלבד, אלא שכל הסוגיה הזאת, תכף מישהו יגיד לי שזאת סוגיה סבוראית, בסדר. לא משנה. כל הסוגיה הזאת אפשר לסכם אותה לשתיים וחצי שורות. אור בלשון מקרא, יממה הוא אור בלשון חכמים, לאליה הוא גמר את העניין. זה מתיישר עם הכל, לא צריך את כל השני דפים האלה, מיותר. הפסח מעורר מבוכה. מתי הוא מתחיל? באמצע היום. אם התורה התחילה את יום הפסח, היום ההוא, עצם היום הזה באמצע היום הרגיל, מה זה אומר? מתי פה אור? מתי פה חושך? יום שהוא לא יום ולא לילה, זאת המשמעות. לכן זה מיוחד לפסח. ויש שם אמירה ברורה בהקשר של עשיית מלאכה. נכון? איך הסוגיה הולכת? על עשיית מלאכה, מה אומרים בית שמאי? הלילה, בית שמאי אוסרים ובתילל מתירים עד הנצח המה, נכון? עשיית מלאכה ביום י' ד'. בית שמאי אסרו את כל יממת י' ד' בעשיית מלאכה. לפי בית שמאי צריך את אור הנר, למה בודקים חמץ בתחילת ליל 14? מה פתאום? אתם כבר רואים את בית שמאי? היממה של יום של י' ד' בחודש הראשון מוקדשת לפסח מרגע שהיא מתחילה. לכן בודקים את החמץ מתחילת היממה, היינו מתחילת הערב. ובחצות היום נכנס פסח ובחצות לילה זה הבוקר שלו. זו תפיסת בית שמאי. כל מה שאנחנו אומרים שאור הנר יפה לבדיקה ואנשים מצויים בבתיהם זה הסבר של בית הלל. למה בית הלל מסכימים איתם? וכי איכן מצינו יום שמקצתו מותר בעשיית מלאכה ומקצתו אסור בעשיית מלאכה, שואלת הסוגיה. הוא עצמו יוכיח שמקצתו מותר באכילת חמץ ומקצתו אסור באכילת חמץ. זאת אומרת, יש פה מבוכה סביב השאלה מתי מתחילים סדרי הזמנים. יום שהוא לא יום ולא לילה, מתי בוקר שלו, מתי אור שלו, מתי חושך שלו, זה העניין. כל ההתחלה הזאת של מסכת פסחים שייכת לאותו הנושא. הלאה. סוגיה מדהימה בפסחים מומדת, אם אני לא טועה. מה עושים? קורבן פסח. אחד הדברים המייחדים את קורבן פסח, שהוא קרב אחרי התמיד, נכון? זה בפרק תמיד נשחק. קודם תמיד ואחרי זה. נכון שכל השנה כולה אין שום קורבן אחרי תמיד של בן ארבעים? אין. עכשיו השאלה. קטורת ונרות של בן ארבעים מקריבים לפני הפסח או אחרי הפסח? יאוחר דבר שנאמר בו בערב ובין הארבעים, כן? יש שתי דעות בפסחים נמתת, ויכוח גדול על השאלה, איפה אתה מכניס את קטורת ונרות? מה המשמעות? זה שקורבן פסח בא אחרי קורבן התמיד פירושו, יום 14 במקדש, גמרנו אותו. קרבנו קורבן של בין הארבעים. סיימנו. יום 15 עוד לא התחיל. הפסח נכנס בין 14 ל-15, נכון? אין עוד דבר כזה. אז באה השאלה, אבל מה עם כתורת ונרות? על כתורת ונרות נאמר, כתורת ונרות הם יחד, והנרות הם מערב עד בוקר. מערב עד בוקר, בסדר. מערב עד בוקר, אז מה עושים? אם אני הולך בנרות לפי זה שהם צריכים להיות עד בוקר, אז פסח צריך להיות לפניהם. אם אני הולך אחרי זמן הדלקתם, אז הם צריכים להיות לפני. בקיצור, יש שתי דעות בגמרא. והסוגיה ערוכה לפי שתי התפיסות. עוד, כלומר, אנחנו רואים פעם אחרי פעם בפסחים שיש בעיה עם סדרי הזמנים. זה משהו ייחודי לפסח. סדרי זמנים שהם שלא כדרך הרגילה, ואז השאלה עד איפה זה הולך. זה נכון גם בבדיקת חמץ, גם בעשיית מלאכה, גם בכתורת ונרות וסדרי הזמנים של הקורבנות, גם בנותר של אחרי חצות. זה שורת שאלות שכולה סובבת סביב אותו עיקרון. והכל כתוב, תמצאו אותו במאמרים שלי בנס קיבוץ גלויות, או באתר על מאמרי הפסח, זה כתוב שם בכמה אופנים, וזאת כבר הכנה טובה בשבילכם לסדר, ומי שילמד פסחים, אני מקווה שיתענג על זה, ואנחנו בעזרת השם בשיעור הבא עוברים לבשלה, וחוברות לרשותכם, והאתר פתוח.
זה אותו דיון כשהם מדברים על הכוסות, מתי יש הסיבה שיש מי שאומר רק השתיים הקודם.
רק מה?
השתיים הראשונים, שתי כוסות הראשונים שצריכים הסיבה, ויש שתי אחר שאומר.
קשור אולי, אני לא בטוח שזה אותו דבר, אבל יכול להיות שיש כוס. איפה אלפרן? איפה אלפרן?
שנייה, איפה הספר נעלם, הרב? הרב, יש לרב עוד עותק של הספר הזה בבית?
של זה?
כן.
מההוצאה הראשונה שיש בה הרבה שגיאות יש לה.
כמה שגיאות?
די הרבה, אבל...
אפשר לקנות אותו?
לא צריך לקנות אותו.
זה מוגע יותר?
זה יותר מוגע, אבל זה העותק שלי. זה האחד שיש לי.
0584
מה שנשאר לי, מה? תראה, יש פה תפת אלפרין, אבל יש פה משהו בתפת אלפרין שהוא כנראה לא נכון. אז תסדר לי את הנכון. כן.
אתה רוצה לחזור איתם?
כן.
ברכב או ברגל הרב נוסע?
ברגל, מה?
עלי התרים.
מה? נכון שזה לא?
כן. יש לרב עוד עותק של הספר בבית?
רגע,